בשנות ה-20, המפלגה הנאצית מבססת את מעמדה בגרמניה ככוח עולה ורואה ביהודים וביהדות כולה איום רעיוני. כתוצאה מתקיים מאמץ מתוכנן ומתוזמר של שוד, ביזה ושריפה של ספרות יהודית. בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, הרב דוקטור צחי הרשקוביץ מהמחלקה למחשבת ישראל מספר על עולם תורני ותרבותי שחרב ועל התקומה שלאחר החורבן.
שישה מיליון יהודים נרצחו בשואה. זה מספר שכולנו מכירים, כולנו גדלנו עליו, ואין ספק שהמספר הזה משקף את אחת הטרגדיות הגדולות ביותר בתולדות העולם, וללא צל של ספק את הטרגדיה הגדולה ביותר בתולדות העם היהודי. זה נתון אדיר ומדהים, שבמובנים רבים המוח האנושי לא מסוגל אפילו להתחיל לקלוט אותו. ובכל זאת, כאשר אנחנו מסתכלים על השואה, צריך לזכור שיש לה היבטים נוספים. היבטים פוליטיים, היבטים היסטוריים, היבטים תרבותיים וספרותיים, שגם עליהם אנחנו מרבים לדבר בימי הזיכרון ובימי החורבן, כאשר אנחנו מסתכלים בזווית הלאומית על יום השואה, כאשר אנחנו מסתכלים בזווית הבינלאומית, ביום השואה הבינלאומי, ב-27 בינואר, יום שחרור מחנה אושוויץ. אני רוצה ברשותכם להציע התבוננות על פן אחד מהשואה שלא מרבים לדבר עליו. כבר בשנות ה-20, הרטוריקה הנאצית והספרות הנאצית והעיתונות הנאצית הגדירה שהאויב שלה איננו רק העם היהודי, אלא היהדות ככלל, היהדות כמקשה. ההבנה של היהדות יש מאפיינים נוספים מאשר אותם מיליוני אנשים שנקראים יהודים. היהדות הצטיירה בעיני הנאציזם כאיום תרבותי. הדבר הזה בא לידי ביטוי במאבק שיטתי וארוך טווח שהיה במובנים רבים המשך של מאבק של האינטלקטואלים הגרמנים כבר בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20 נגד התלמוד, תוך הבאת ציטטות, הרבה פעמים מעוותות מסולפות ומתקפה נגד התלמוד כמקור גזעני, קצת אירוני, שהמפלגה שהציבה את תורת הגזע בראש סדר יומה מציגה את התלמוד כספר גזעני, אבל נניח לזה. זה בא לידי ביטוי במתקפה מאוד מאוד עמוקה וארוכה של הנאציזם על התרבות המנוונת והיהודית, שבא לידי ביטוי באומנויות פלסטיות, שבא לידי ביטוי במוזיקה, שבא לידי ביטוי בארכיטקטורה, בכל הצורות והגוונים השונים של האסתטיקה ושל האומנות. להבנתם, היהודים השחיתו גם את התחום הזה. וכחלק מהמאבק הזה נגד התרבות היהודית, התנהל כבר בשלבים מוקדמים של הרייך השלישי מאבק כנגד הספרות היהודית. רבים מכירים את המחזות הקשים והנוראים של שריפת הספרים של היהודים או של ספרות שנכתבה בהשראת היהדות בגרמניה. הנשיא זלמן שזר בשנות ה-30, אז הוא כמובן עוד לא היה נשיא, תיאר את זה במאמר חשוב שהוא כתב בעיתון דבר על עם הספר הנשרף. העם היהודי הוא עם שספר נשרף, והוא סקר איך במהלך ההיסטוריה תמיד כאשר רצו לתקוף את העם היהודי, ידעו אומות העולם שאחת הדרכים לתקוף אותו, ואולי דרך משמעותית ומרכזית, היא לשרוף את ספריו. אין ספק שהוא עלה על נקודה מאוד חשובה ומשמעותית. חלק מהאתוס של העם היהודי זה שתורתו ורעיונותיו והמסורות שלו הן מהוות איום על אומות העולם, ולכן הן נפגעות כמו שהעם עצמו נפגע. יחד עם זאת, קשה להעריך שזלמן שזר ידע לצפות את גודל הטרגדיה והחורבן של הספר היהודי בשואה. לאחר השואה אספו בעלות הברית במחנות עצומים מאות מיליוני פריטים שנבזזו על ידי הנאצים וניסו להחזיר אותם לבעליהם בצורה כזו או אחרת. הרבה יצירות אומנות, הרבה ספריות שנבזזו ונשדדו, הרבה מוצרים, תשמישי קודש ותשמישי חול שנגנבו מבתי יהודים, ולא רק מיהודים כמובן. הנאצים בעצמם הקימו מוסדות שמטרתם הייתה לשדוד בצורה שיטתית ספריות יהודיות, לבזוז אותן. בחלק מהמקרים הם תכננו להקים מוזיאונים ומכוני מחקר שיבחנו את הניוון הרוחני והרעיוני שהיהודים הביאו לעולם, ובחלק מהמקרים זו הייתה ביזה לשם ביזה ושריפה לשם שריפה גרידה. עד היום רוב ככל המחקרים עסקו במיסוד של התופעה של הביזה.
הדבר הזה בא לידי ביטוי בכך שנבחנו הרבה ספריות גדולות של יהודים שהושמדו במהלך השואה או שנגנבו. ספריית רוזנטל יאנה בהולנד, ספריית אליאנס בפריז, ספריית שטרשון בווילנה ועוד ועוד. ואכן, אין ספק ששם נעשו נזקים גדולים מאוד. כדאי גם להזכיר את הספרייה של הארכיון למדעי היהדות בוורשה ועוד ספריות רבות.
יחד עם זאת, באופן פרדוקסלי, הנזק שנגרם כתוצאה מביזה של ספרייה איננו גדול. נסביר. אם אני בפרסם ספר, והספר הזה מודפס ב-500 עותקים לשם המחשה, אם בן אדם ישמיד 499 עותקים מהספר הזה, אבל עותק אחד נשאר לפליטה איפשהו בעולם, באופן עקרוני אפשר לשחזר את הנזק ולהדפיס מחדש את הספר, בצילום או במהדורה מחודשת, על בסיס אותו עותק אחד מ-500 שנשאר, ולכן האויב לא הצליח לממש את זממו, האוצר התרבותי קיים. בכל הספריות הגדולות הללו, האוצרות המרכזיים שהיו היו ספרים מודפסים, ואכן קשה מאוד להשמיד ספר מודפס. פשוט כדאי בעותק אחד כאמור, בשביל לשחזר מחדש את האוצרות הספרותיים. מספרים ראשוניים של מחקר על הספרים שהודפסו והושמדו בשואה, בהשוואה לקטלוגים, קטלוג של בן יעקב וקטלוג של פרידברג, של הספרים העבריים שהודפסו לפני השואה, מלמדים שאחוז מסוים, אם כי לא גדול, אבל עדיין משמעותי, מהספרים היהודים שהודפסו לפני השואה, אכן הושמדו ואין להם שריד ופליט היום באף ספרייה בעולם. להערכתי הגסה, וכאמור מדובר עדיין במחקר מחיתוליו, בין 3-5% מהספרים העבריים שהודפסו לפני השואה אינם עוד בידינו בשום צורה שהיא. זה אולי לא נשמע הרבה, אבל זה הרבה מאוד, כי אם אנחנו מדברים על כ-100,000 כותרים עבריים שהודפסו ערב השואה, שוו בנפשכם שמדובר על 3,000-5,000 ספרים, יכול להיות אפילו יותר, שפשוט אינם עוד. מדובר בספרים שהודפסו לפני השואה. אבל עד כמה שזה יישמע נורא, זה לא עיקר החורבן. החורבן האמיתי, שעד כה עולם המחקר לא נתן את דעתו אליו, הוא דווקא בקרב כתבי היד. וכאשר אנחנו מדברים על כתבי יד, רבים מאיתנו משווים בנפשם שכתב יד מדובר ביצירה ספרותית מימי הביניים, מהעת העתיקה, שהשתמרה באיזושהי ויטרינה בספרייה מיוחדת. זה אכן נכון, היו כתבי יד כאלה. אבל אני מדבר על כתבי יד אחרים לגמרי. אחד המאפיינים הייחודיים של התרבות היהודית, בפרט התרבות האוריינית של תלמידי החכמים בעם ישראל, היא שכל תלמיד חכם שמכבד את עצמו, מעלה חלק מתורתו או את כל תורתו עלי כתב. הרעיון בזה הוא שפרסום של ספר תורני או כתיבה של ספר בעל מסר דתי רוחני, היא גם מבטאת את מעמדו של המחבר ונותנת לו מקום בתוך גלריה רחבה מאוד של תלמידי חכמים, אבל היא גם חלק ממחויבות דתית שיש לאותו תלמיד חכם להפיץ את תורתו. שיעור שבן אדם מעביר בעל פה, משתמר בקרב השומעים. עכשיו כולכם שומעים את ההרצאה הזאת, חלקכם יזכרו אותה, חלקכם לא יזכרו אותה, חלקכם יזכרו את הרעיונות וידעו מאיכן לקחו אותם, חלקכם יזכרו את הרעיונות ולא ידעו מאיכן הם לקחו אותם, ובכל זאת הדברים נשמרים בצורה כזו או אחרת בתודעה. יחד עם זאת, יכול בהחלט לקרות מצב שאנשים לא יזכרו, והדברים לא יישמרו. היום אנחנו חיים בעידן של מדיה דיגיטלית, ולכן ייתכן שאפשר יהיה למצוא את הדברים פה ושם באיזשהו ארכיון נידח או באיזושהי ספרייה. שונה הדבר כאשר הדברים עולים על הכתב. בוודאי היום בעידן של דאטאבייסז מתקדמים, דיגיטליים ואינטרנטיים, כל מילה כתובה נשמרת, וכאשר אני אומר שהיא נשמרת, הכוונה היא שאפשר לשחזר אותה, אפשר לשקם אותה, אפשר לקרוא אותה, כעבור הרבה מאוד שנים, המילה הכתובה עוד 100 שנה ועוד 1,000 שנה, תישאר אותה מילה כתובה כמו שהיא היום. היא לא נסמכת על התודעה של אנשים, יש לה זכות קיום בפני עצמה. תלמיד חכם שהעביר שיעור, אז שומע לקחו 10, 20, 50 או 100 אנשים, חלקם יזכרו וחלקם לא יזכרו, אבל אם הוא יעלה את השיעור על הכתב, די בכך שאדם אחד בעוד 100 שנה ירצה לקרוא את ספרו, והספר עומד לפניו, והוא יכול להבין וללמוד כאילו המחבר עומד לנגד עיניו ממש. לכן, הכתיבה של הספר התורני היא לא רק ניסיון לבצר את מעמדו של המחבר בתוך הגלריה, בתוך המיליה של תלמידי החכמים, אלא יש בה גם ניסיון של האדם לחקוק את עצמו בנצח של העם היהודי.
ולכן הרבה מאוד תלמידי חכמים, כמעט כל תלמיד חכם שכיבד את עצמו, נהג לכתוב את חידושיו ואת רעיונותיו, הרבה פעמים ערך אותם גם להדפסה. דעקה, שלא תמיד הפרוטה מצויה, ולכן הרבה מאוד חיבורים תורניים, מעולם לא הודפסו, אלא נשארו בגדר כתב יד במגירה של המחבר. כשאני אומר הרבה, אנחנו אפילו לא מסוגלים כאמור לאמוד את המספרים. ייתכן שרק 10% מהספרים אי פעם הודפסו, ייתכן ש5% רק הודפסו, איננו יודעים. צריך לזכור שבעבר עלויות הדפוס היו הרבה הרבה יותר גבוהות מאשר הדפוסים היום. ככל שהטכנולוגיה מתקדמת, עלויות ההפקה והייצור והשיווק וההפצה של ספרים הולכים ומוזלים, ולכן היום הרבה פעמים אנחנו חוטאים בעשות ספרים אין קץ. אבל בעבר, הרבה תלמידי חכמים שפרנסתם לא הייתה מצויה, יכלו לכתוב וכתבו למגירה, והדברים נשארו שם.
אחד הדברים המפתיעים שאנחנו מגלים, והדרך לגלות את זה, כמו שאני אחדד עוד מעט את המתודולוגיה של המחקר, הדרך לגלות את זה תלויה פשוט בעדויות חיצוניות שיש לנו, אחד הדברים המפתיעים הוא שהכיבוש הנאצי, כמעט בכל מקום שאליו הוא הגיע, חיפש באופן שיטתי את כתבי היד העבריים, והשמיד אותם בעודם באיבם, עוד בטרם הם עלו על מחבש הדפוס. לו היה מדובר במקרה 1, 2, 3, או 4, או 10, או 20, היינו יכולים לטעון שלא מדובר במהלך מתוכנן מלמעלה, אלא מדובר ביוזמות מקומיות של בריונים אלימים כאלה או אחרים. אבל למרבה הפלא והצער, אנחנו מגלים שאכן היה מדובר במהלך שיטתי של השמדה וחורבן של המילה העברית. כאשר אנחנו היום מנסים לשחזר ולשקם לא את הספרייה היהודית עצמה שהלכה ליבוד בשואה, שהרי למרבה הצער הדברים הללו עלו באש, גבילים נשרפים ואותיות פורחות באוויר. אבל אפילו כאשר אנחנו מנסים לשקם ולשחזר את המסגרת, את הקליפה, את המעטפת של התכנים שהלכו ליבוד בשנים הללו של 1939 עד 1945, מלחמת העולם השנייה, אנחנו נתקלים במספרים מהממים ומפתיעים. מסתבר שאכן הייתה יוזמה שיטתית ומכוונת שמטרתה הייתה לפגוע בספרות העברית והתורנית בפרט במהלך השואה, ולכן בכל מקום שנמצאו כתבי יד עבריים הם חוו גזלה וברוב המקרים גם השמדה, כך שהם לא נותרו יותר לצאצאים ולכותבים עצמם בשביל לפרסם אותם לאחר השואה. בואו נדבר קצת במספרים. כאשר אנחנו ממקדים את הדיון, אנחנו מגלים שבשני מוקדים מרכזיים, החורבן של הספר העברי היה מכה כואבת וקשה במיוחד. האחד, מזרח אירופה, אזור פולין וליטא. בפולין כמובן הכיבוש הנאצי התחיל כבר בשנת 39, אבל דווקא בתהליך הגטואיזציה אנחנו מוצאים המון המון עדויות, שבמהלך המעבר לגטו ובמהלך הגירוש, האקציות מהגטו למחנות ההשמדה, הרבה מאוד חיבורים תורניים הלכו לאיבוד. כולנו מכירים את הסיפור של ארכיון עונג שבת של רינגלבלום, והניסיון לשמר חלק מהמורשת התרבותית שהתפתחה בגטו עצמו. דרך אגב, בארכיון רינגלבלום עצמו נמצאו כמה חיבורים תורניים, בראשם חיבוריו של האדמור מפיאסצ'נה, רב קלוני מושכל משפירה, כדוגמת אש קודש ואחרים. ובכל זאת צריך לדעת שבגטו ורשה עצמו נתמנו הרבה מאוד ארגזים ומיכלים עם כתבי יד שלא שרדו ולא נמצאו עד היום הזה. נזכיר אולי שלושה מחברים תורניים מאוד מאוד חשובים שהמון אוצרות תורניים שלהם עבדו בגטו ורשה. האחד לא היה בגטו בכלל, אלא הוא ניצל, עלה לארץ ישראל בתחילת המלחמה, וזה אדמור האמרי אמת מגור. השני זה מנחם זמבה, אחד מחשובי תלמידי החכמים בוורשה, אולי אפשר לומר אפילו תלמיד החכמים החשוב ביותר בוורשה, ומי שכנראה גם היה אחד התומכים והמעודדים של מרד גטו ורשה. וגם יש לנו את כתביו של רב אברהם מנחם ויינברגר, גם הם עבדו בגטו ורשה, דרך אגב, עם עוד כתבים של תלמידי חכמים רבים שהיו בגטו, או כתבים שהובאו לגטו על ידי צאצאים ותלמידים של אותם רבנים שנפטרו הרבה שנים לפני המלחמה. אז בתהליך הגטואיזציה ובתהליך ההשמדה מהגטו למחנות, עבדו הרבה מאוד כתבי יד במזרח אירופה. תופעה מהממת נוספת והיא שיטתית לחלוטין, אפשר למצוא עליה עשרות רבות של עדויות,
היא דווקא הגירוש של יהודים רבים מערי השדה בהונגריה. כנודע, תהליך גירושם של יהודי הונגריה להשמדה היה תהליך מואץ וקצר למדי. אייכמן, שריכז את פעולת הגירוש וההשמדה של יהודי הונגריה, הצליח, למרבה הצער והכאב, להשמיד קרוב לחצי מיליון מיהודי הונגריה במהלך 3 חודשים בלבד בשנת 1944, ממרץ ועד יוני 1944. היינו חושבים שמרוב הזריזות של הגרמנים להשמיד את יהודי הונגריה, וכמובן משתפי הפעולה הונגרים איתם, הם התרכזו בהשמדת היהודים עצמם, והתעלמו מכל כתבי היד הרבים ששירו אחריהם הרבה מאוד רבני הונגריה, שמאוד מאוד נהנו, והייתה להם תרבות מפותחת של כתיבה תורנית. אבל לא כך הם פני הדברים. על פי הדויות שיש בידינו, המון יצירות תורניות של חכמי הונגריה דווקא הושמדו במהלך 3 החודשים הללו, ולא נותר מהם שריד. יש כמה וכמה עדויות מיהודים שחזרו למונקאץ' לאחר המלחמה, והם גילו שטח ענק, התיאור שלהם, אינני יודע אם הוא מוגזם או לא, שטח ענק בגודל של מגרש כדורגל, דומני שזה תיאור קצת מופלג, שהיה בעצם שדה שלמה, שבה היו ספרי קודש, כתבי יד, ספרים מודפסים, ספרי תורה, שהונחו לשריפה ענקית וכוללת. למה הם התעסקו דווקא בזה? הרי אתם מזדרזים כל כך להשמיד את העם היהודי. מסתבר שההבנתם של הנאצים הייתה שכל זמן שאתה משמיד את היהודים, אבל לא השמדת את היהדות, לא השלמת את המלאכה הנועלת שלך. לכן, כאמור, גם יהודי הונגריה, למעשה תורתם, חלקים נרחבים ממנה, עבדה במהלך השואה, כמו גם יהודי מזרח אירופה. נזכיר לדוגמה את רבה של קושיצה, קשוי, הרב שאול ברח, 40 ספרים שלו מכתב יד, שמעיד עליהם ישראל ארליך, לימים שרד ועלה ארצה, והיה לבלרו האישי של הרב שאול ברח, סיפר ופרט ומנה את אותם חיבורים, כולל תיאור של התוכן שלהם ושמותיהם, 40 כרכים הלכו לאיבוד במהלך השואה. מה בער למשתפי הפעולה הסלובקים? מה בער להם להשמיד את היצירות התורניות הללו של אחד אבירי עולם התורה הונגרי שנפטר בשנת 1940, איננו מבינים את גודל הכיעור, הרוע והרשעות שרצו במוחם של אותם עבריינים, אבל כך הם פני הדברים. אנחנו צריכים להבין מה היקף הטרגדיה. נכון לרגעים אלה, מחקרי שמנסה לסרטט את גודל החורבן של עולם הספר היהודי במהלך השואה מגלה שנאספו כבר למעלה מ-800 מחברים תורנים, שמות שמחברים תורנים שאנחנו יודעים בוודאות להצביע על כתבי יד וספרים שהם הותירו אחריהם שלא שרדו את השואה. אם נפרט יותר, אנחנו מדברים כרגע על מספרים שבין 6,000 ל-7,000 כותרים מובחנים שניתן להצביע עליהם, שהיו קיימים ערב השואה ולא שרדו את השואה, ואנחנו יודעים על קיומם בזכות עדויות חיצוניות שמצביעות על כך שהספרים הללו נראו לפני השואה ולא שרדו לאחר השואה. כאן הגיע הזמן לדבר קצת על המתודולוגיה. המתודולוגיה היא מאוד חשובה בשביל להבין את גודל ההיקף של החורבן. שכן, אני מבקש לטעון שהמספרים שמניתי קודם לכן, הם רק מספרים קטנים ביותר לעומת המציאות האמיתית שהייתה עגומה הרבה יותר. מה צריך לקרות בשביל שאנחנו נדע שספר מסוים עבד בשואה? צריכים לקרות כמה דברים. ראשית, אנחנו צריכים עדות על כך שהספר הזה היה קיים. אנחנו צריכים עדות על כך שהספר הזה נכתב והיה מונח באיזשהו מקום. שנית, אנחנו צריכים עדות על כך שהספר הזה הושמד ואיננו. שלישית, אנחנו צריכים עדות שהספר הזה הושמד ואיננו ושמישהו יתרח לכתוב את העדות הזאת ולהנציח אותה במקום שאנחנו נוכל לאחזר אותה ולשלוף אותה משם. לשון אחרת. הרבה פעמים תלמידי חכמים כתבו את ספריהם, והם היו האנשים היחידים שידעו שהספר הזה נכתב. לא בהכרח בן אדם מספר לכל השכונה, לכל הסביבה, לכל בני המשפחה, מה הוא עשה אתמול, מה היצירה התורנית שלו. לכן, הרבה פעמים ייתכן שיש ספרים שנכתבו ואנחנו לעולם לא נדע, ואף אחד אחר לא ידע על קיומה. שנית, הרבה פעמים, בעיקר הדברים האמורים ביחס לערי השדה בהונגריה ולכפרים שלמים שנשרפו
ברוסיה במבצע ברברוסה, תוך כדי הפעילות הנועלת של הזונדר קומנדו, כפרים שלמים, קהילות שלמות של יהודים הושמדו ביום אחד, ללא הותיר שריד ופליט. לכן, נשווה בנפשנו, יכול להיווצר מצב שבו, בן אדם כתב ספר, בני משפחתו ידעו על קיומו של הספר הזה, אבל כל בני המשפחה כולם נספו. לא נותר עד אחד שיכול להצביע על קיומו של אותו ספר. בנוסף, גם אם נותר עד, גם אם יש אדם שראה את הספר הזה, שמע על קיומו, הכיר אותו, מי תוקע כף לידינו שהוא ישמר את העדות הזאת? אם תעברו על עדויות שמצויות בארכיון יד ושם, שמצויות בארכיון ספילברג ובעוד מקומות, תגלו שעל פי רוב ובצדק רב, אינני כמובן מאשים אותם, העדים שמספרים את סיפורם לרוב ממקדים את סיפור החורבן באנשים שעבדו. ואכן כך צריך לעשות, שהרי אחרי הכל, החורבן הגדול הוא באמת חורבן של בני אדם. מעט מאוד ניתן למצוא עדויות על ספרים, על חפצים שהלכו לאיבוד. כי הרי זה לא באמת עיקר הסיפור, עיקר הסיפור זה אכן הקורבנות בנפש. ולכן, גם אם עד שראה את הספר וידע על קיומו ויודע שהוא עבד, גם אם הוא שרד, אין הדבר בכך אומר שהוא יעיד ויספר לנו את סיפורו של אותו ספר שעבד. ולכן, כמות הפילטרים שעדות כזו עוברת עד שהיא מגיעה לידינו, מאפשרת לנו להניח בסבירות גבוהה, אינני יכול לנקוב כאן במספרים מדויקים ואפילו לא במשהו קרוב לזה, שהידיעות שיש בידינו, הספרים שהלכו לאיבוד, הן חלקיות ביותר, בלשון המתאה, לעומת המציאות האמיתית. יכול להיות שהמציאות האמיתית הייתה פי 5, פי 10, מהעדויות שיש בידינו היום. הדבר הזה מביא אותנו לידי הבנה מבהילה, שלפנינו כנראה חורבן של הרבה יותר מ-6,000-7,000 כותרים. יכול להיות שעמדו לפנינו 30, 40 או 50 אלף ספרים, שאיננו יודעים על קיומם, שלעולם לא נדע יותר שהם היו כתובים אי פעם, שלעולם לא נוכל להצביע על השם שלהם, על המחבר שלהם, ולהגיד, כאן היה ספר, כאן היה אוצר תרבותי, כאן הייתה רוח, כאן הייתה תרבות יהודית שעבדה. מאיכן אנחנו שולפים ומאחזרים את המידע? אחת התופעות המרתקות בתולדות העם היהודי זה ה-resilience, כוח העמידה. אנחנו מגלים את זה היום בסך הכל 75 שנים, פחות או יותר, אחרי החורבן הגדול שהעם היהודי חווה, ואנחנו רואים את התרבות היהודית בארץ ובתפוצות מסגשגת ופורחת. אנחנו רואים שלמרות המטען הנפשי הכבד שעברו בני הדור הראשון, בני הדור השני, בני הדור השלישי, העם היהודי הצליח להצמיח תרבות חדשה, תרבות שמתייחסת אל השואה, רואה בנדבך חשוב באישיות ובזהות הלאומית שלנו, מתכתבת איתה, ובכל זאת מצליחה להתרומם ולהתקומם מהאפר, מהחורבן הזה. אחד הביטויים המיוחדים לכך זה גם שיקומה של הספרות התורנית לאחר השואה. אנחנו מוצאים המון יצירות תורניות שנכתבות לאחר השואה, בפרץ תרבותי, ספרותי ומקורי ויצירתי מרשים למדי. אחד הדברים המרתקים שאנחנו מוצאים הוא שקיימת תחושה תודעת שליחות בקרב הרבה מחברים לאחר השואה לנסות ולהקים את החורבן הגדול תוך כדי אזכור של הספרים שהלכו לאיבוד. למעשה, הרוב הגדול של המידע שיש בידינו היום על ספרים שהלכו לאיבוד בשואה הוא מהקדמות של ספרים שנכתבו לאחר השואה. בין אם ספרים שנכתבו באמת לאחר השואה, בין אם הדפסה מחודשת, מהדורות צילום, או ההדרה של כתבי יד שהיו קיימים לפני השואה. אך השבוע נתקלתי בספרו של רבי יעקב אריה מרדזימין, ספר ביקורי אביו. שם בהקדמה למהדורה החדשה שיצא בתשע"ו, בהוצאת פרי המקדושים, מוזכרים 18 חיבורים שהיו ידועים לחסידיו של האדמו"ר רבי יעקב אריה מרדזימין ושעבדו במהלך השואה. אנחנו יודעים אצל מי מהנכדים הם היו, אנחנו יודעים שהנכדים הללו לא שרדו את הגטאות, ולמרבה הצער הספרים הללו אינם עמנו. הנה אנחנו רואים אדם שנפטר שנים ארוכות לפני השואה, שכתביו היו מונחים בידי בני המשפחה, חלק מהם הודפסו, הספר הספציפי הזה בקורי אביב הודפס לראשונה בשנת 1936, 3 שנים לפני החורבן הגדול של יהדות פולין. ובכל זאת, במהדורות המחודשות, תורכים ממשיכי דרכו להזכיר ולאזכר את היצירות הללו שעבדו. המטרה שלנו היום היא לנסות לאסוף, לנסות לשחזר, לנסות לאגור, מתוך כמות אדירה של מידע, עשרות אלפי כותרים יהודים שהודפסו לאחר השואה, לנסות להציל מתוכם, לנסות לדלות מתוכם באמצעות פינצטה, כמעט הייתי אומר, שמות של מחברים, שמות של כותרים, ידיעות ועדויות מתוך ספרי זיכרון על חיבורים כאלה ואחרים, לנסות גם לעבור על עדויות בעל פה ובכתב של אנשים רבים שניצלו במהלך השואה, להציל ולאגור ולנסות לקבל מושג ולו חלקי בלבד של אותה ספרייה תורנית ותרבותית עצומה של העם היהודי שעבדה בשואה. לפנינו עבר שלם מעולם הרוח של העם היהודי שנגדע, ומן הראוי לתת לו את הכבוד המתאים לו. אמנם הוא לא זכה להשפיע עלינו מבחינת תוכנית, שכן לא זכינו לראותו מעולם, וכנראה שגם לא נזכה לכך, אבל לפחות נציב אנדרטה ויד לאותה יצירה אדירה, לאותו כוח חיים כביר שנגדע בעודו ביבו, נזכור אותו, ואולי גם נפעל מכוחו, ונמשיך להאדיר את עולם התרבות היהודית. תודה רבה לכם.
תודה שהזנתם לנו. באפליקציית בר דעת תמצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים, גם בנושאים דומים וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.